כן, רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פורשה ולחלכה. התשעת ושל. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב דרור חופר, השם ישמרו, והיום העיר נתניה. השם ברוך הוא, כניסן לברדה, וברך מעשי עדו, ומלא כל משלות לבוא לדבר. אמן, כן, יהיה בסך. אמן. שבוע התחלנו, ברוך השם, את מירת בסם טוב למדר, מליל שבעים מברך שבן. זה הזכר, הבקשה הזאת, בסם טוב למדר, זה מעכב. שאפילו מי שלא אמר את זה, צריך לחזור. לא, שירות לתקן עד רסה. כמפורט כל ההלכות בפוסקים, שאנחנו לכם קוצה. לעומת זה, משיב הרוח המוריד את ג'שם, זה לא מעכב, אם אמר מוריד את טל. אם לא אמר, אם לא הזכיר את מוריד את טל, זה כן מעכב. זה הלכות שידועות, אני לא חוזר על דברים שכבר מוזכרים בספרים, רק נקודה, של העניין של הדקדוק של הקריאה. תעורר ויכוח בדורות האחרונים, זה יצאים האשכנזים, להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם או מוריד הגשם. דיינו אצלנו שיש לה משיב הרוח ומוריד הגשם ומוריד הג'ורג'ם. כן. כי במקום של הפסק, כמו עליה מיהיה הג'ושם. תמיד אם זה התנחה או סוף פסוק, צריך להיות קומס. שיקוח גדול בדורות האחרונים אצלם על זה, ובספר פסקי תשובות הוא מביא תמצית של העניין, אז נביא את זה ממנו, סימן קי"ד. הוא מתחיל עם זה שבעצם בעבר אשכנזים לא אמרו בקיץ כלום, לכן כשהפוסקים דנים אם זה מעכב או לא אמר, זה לפי כי יש מנהג שלא לא מזכיר בכלל מוריד הטל. ומנהג ספרד הקדמון היה משיב הרוח המוריד הטל. נוסח ספרד הקדמון היה להזכיר משיב הרוח המוריד הטל, והסכים לכך מגן אברהם, וזה על פי הגמרא. בטלו ברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, כי אינם נעצרים. מנהג אשכנז הקדמון לא מזכיר בקיץ כלום. הטעם למנהג העולם שמזכירים רק מוריד הטל, כי טול דברוכו מעשר, ככה הגמרא בתענית דף ג' עמוד ב', טל הוא לא נעצר, אבל לא חייב שיהיה של ברכה. אז מבקשים שיהיה ברכה. מזכירים שיהיה לברכה. וסורף הם וסורף אינן הורמות שיחיו המתים בטל. כי טל הורד טלך והארץ סופה יתפיל. המתים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם טל של התחיה ומתעוררים. לכן זה קשור למחיה המתים עתה, רבי שם מוריד הטל. יש לזה קשר לברכה. תוג'יבר לעולם הזה, נאי מחיה המתים עתה, רבי שם מוריד הטל. זה המשך. כדברי המדרש, כשנעקד יצחק, מיד הביא הקדוש ברוך הוא טול והחיו את זה. מיד פה דוחו מלאכי השואל ואמרו ברוך את השם החיי המתים. כמו יצחק אבינו, שאחרי שכבר אברהם אבינו, לפי המדרש כבר כתוב שהוא התחיל את השידה שלו. בכל אופן, הוא פרחה נשמתו, הקדוש ברוך הוא החיה אותו, גם המתים לעתיד לבוא יחיו באמצעות טל. ואל ישנה אדם מן המנהג המקובל בידו, כי לכל נוסחה יש יסוד ושורש, אף נגלה ואף נסתר. ולפי טעם זה, דהזכרת טל, מרמז את חיית המתים, מובן הניקוד שמובא ברוב הסידורים, מוריד הטל בגומס, כדי להדגיש את התנוחה בתיבות האלו. וציין דקאי הדלעיל, מחיה מתים אותו, על ידי טל של התחויה. ויש מדקדקים, אומרים אם כן בחורף, משיב הרוח, מוריד הג'ושן בגומס, כי זה מטעם זה שהוא התנוחה בסוף עניין. ויש פה למעשה נראה סתירה. אנחנו אומרים מצד אחד מוריד הטל. זה לא אומרים מוריד הטל. כתוב בפסוק, הרי הגלבוע, הטל ועל מודר עליכם. אז הטל זה דרך פתח. וכשזה סוף פסוק, התנועה זה גומס. איך כתוב? מטל השמיים. לא כתוב מטל. מטל. טוב, אולי שיש שם איזה סמיכות. ורדת הטל על המחנה הלילה, תזדוק הטל עם רדי. איפה הרבה פסוקים כאלה, קטל מעד אדוני. אבל בגומס, בתעש אבל הטל, שמו מערכו טל. ממערך יומיים מטל. למה? כי זה, או שזה התנועה, או כן, או זוגה. יש לפעמים התנועה במה שנקרא גומס בזקף קטון. לפעמים, כשלא רק בסוף פסוק בהתנועה בגומס, כמו מסרעים, שומעים, לפעמים זה גם זוגף, הוא גם כן נחשב טעם מרכזי, ואז נהיה גומס. שרושין אם לא טועל, אפילו שזה לא סוי התנאה, בכל זאת זה טועל. אז זה לפעמים ככה. בעצם יוצא שגם גשם יכול להיות ככה לפעמים, זה לא מחייב. אז מה המשך? למה אנחנו אומרים טועל? כאילו שזה הפסק. ומשיב הרוח אומר, זה ג'שם, זה לא הפסק. אז הוא אומר, זה מסבירים שבגלל שהטל קשור למחיה מתים, לתחיית המתים, אז לכן פה זה הפסק. אבל משיב הרוח אומר את זה קשם, לא קשור לקודם. אז לכן זה מתקשר הלאה. אלה שטענו שצריך להגיד משיב ג'ושם, יצא לאור קונטרס גדול של היקף מפי ספרים וספרים שהנוסח הקדמון בכל הסידורים היה הגשם בסבול. ושכן נכון גם על פי הדקדוק. כי בהזכרת הגשמים, אז רבה יש להסמיכו על חברו מחלקי לחיים בחסה. שאני מטל, טל מרמז על הטל של התחיו, לכן יש לחברו למחיי המתים. ויש נוהג אם כן, גם, אז יש עוד דעה. הם אומרים גם ברבע טל. כן, אצל אשכנזים יש כאלה. הם אומרים, כן, אצל הספרדים ולבכם לא אין לבדל את זה. טל, זה קום הסופת הזאת. אצלנו ואצל אשכנזים זה משמעותי. אז יש אשכנזים שאומרים מוריד הטל, כמו שהם אומרים משיב הגשם. כמו בהזכרת טל אומר בפתח, שלא להפריד אותו מחלקי החיים בחסד, כי כאמור בחסד טל, הטל של דברוכו מעשר, לכן מזכירים אותו שיהיה לחסד. ובי למטה בערות את המציין את המקורות, ובין השאר הוא כותב ככה גם בסידור התקלל של תימן, בכל הסידורים הספרדים. נהיינו משיב הרוח אומר את הגשם. במילים אחרות, גם אשכנזים בעבר היו אומרים הגשם. אבל קמו מקרב המסכינים, שהם היו עסקו הרבה בדקדוק, והם טענו שצריך לתקן את זה. התפיסו סידור, הראשון אני חושב זה היה בעל ספר סידור ויעתר יצחק, שם שלו יצחק סטנוב. והוא, אחריו נמשכו עוד כמה, אפילו מגדולי ישראל, אפילו הפרי מגדים מביא אותו. כנראה עוד לא עמדו בהתחלה על הטבעו, שיש לו דעות כוזבות. בהמשך הוא מביא מכתב של הגרשה זוהירבך, זה צד, מורי ורבי בישיבת כל דורה, הוא כותב דבר מאוד יפה, דבר מעניין. הוא אומר, עד כה הייתי רגיל לומר הגשם בגומש. הייתי אומר, לפי הסידורים, כי כבר אצל הסידורים של אשכנזים, נתפס את ג'ושם. זאת אומרת, הייתי אומר בגומש. ברם, אחרי שקראתי את כל האמור בקונטריסו, זה של החכם הזה, הרב חיים קרויס, שפרסם את זה וברר את זה, שבעצם זה בא מהמשכילים, התיקון הזה. המשכילים עשו הרבה שינויים בדקדוק, בסידורים. אז אם כן, אז הוא אומר, עכשיו ראיתי מה שהבאת את כל המקורות האלה, מעכשיו התחלתי להגיד סגור. תשמעו, אומר דבר מעניין. הדקדוק היותר גדול, מה זה, מה זה, מה יש ויכוח עם זה בדקדוק? הדקדוק הכי גדול לשמוע דברי חכמים. עזוב את עכשיו את הדקדוק, אלא גומס והסגור וזה וזה. צריך לשמוע מה שהגדולי ישראל אומרים. זה הדקדוק, זה יותר חשוב הדקדוק הזה. בפרט שכבוד תורתו הביא רבי שהכתב זה בכלל לא נגד כללי הדקדוק. זאת אומרת, גם לפי הדקדוק אפשר להגיד הגשם, ובעצם זה הנוסח הקדמון, וככה אומרים הגדולים. אז אני מעכשיו תיקנתי את עצמי, ואני אומר הגשם, וככה הוא עורר הרבי. יש כאלה שואלים, מה רע בזה שזה יתחיל מהמשכילים? מה זה משנה? זה נכון, נכון. צריכים לדעת, א', שזה יצחק סטנוב הזה, הספר של אמנו ויעתר יצחק, צריכים לקרוא אל תגיד ויעתר אלא, וואי רועד יצחק, זה תחס את נטריגון בשם שלה. הוא היה ליצן גדול, והתברר שהוא זייף הרבה דברים, זייף אפילו פירושים, בקיצור, בעל דעות כזבות. וחוקה מאוד, שנון מאוד בעוונותינו הרבים, ואז ככה הוא ממילא הייתה אחריו הרבה, לא תפסו את העורמה שלו. אבל הנקודה הזאת, הנושא הזה, מה זה משנה? זה נכון, אתם מה זה משנה? מי אמר? תגיד מה אמר? הוא אמר, הוא צודק. צריכים לדעת בדבר הזה זה לא פשוט. אמנם יש מאמר נפוץ, גבל הוא אמר ממי שאמורה, אפילו מג'וי, ככה מובא בספרים. מה זה משנה? הוא אמר אמת, אגיד. המקור של זה, הרמב״ם, כותב את זה בשמונה פרקים. בסוף הפתיחה של הרמב״ם בשמונה פרקים, לפני מסכת אבות, אז זה הוא, אני חושב שהוא הראשון שכתב את זה. ויש בספרים, דנו הרבה הרבה על זה, לא אכנס לכל הפרט הזה, אבל רק דבר אחד צריכים להגיד. הרבנו יונה כותב מפורש נגד זה, בדברים חריפים מאוד. והוא התכוון נגד הרמב״ם, אבל הרמב״ם ידוע שעסק הרבה בספרים חיצוניים, בספרי פילוסופיה, ולפי הרמב״ם, מה זה משנה, אפשר להביא גם דברים של פילוסופים, העיקר שזה דבר שזה נכון. רבנו יונה לא מזכיר את הרמב״ם, הוא לא מזכיר שהוא חולק על הרמב״ם, אבל ברור לי שהוא התכוון נגד הרמב״ם, בלי להזכיר את השם שלו. הוא כותב ככה, בפרק שני במסכת אבות משנה רביעית, יש פסוק אל תאמן בעצמו עד יום מותך. הוא אומר מה הפשט? אל תלמוד מן המינים אפילו דברים אמיתיים, אפיגורוסים, רשעים, גויים, אפילו דבר אמיתי אל תלך ללמוד מהם. למה? כי פגעי עזם רעו. פן יפתוך הטועים, לאמר השמועים. אתה אומר, כן, אתה אדם לא בשכל שלא עלו לברית האות. אומר, מה אכפת לי? אני אשמע. מה שנכון נכון, מה שלא נכון, אני אעשה הפרדה. לא, אתה חושב ככה, אתה טוב אקבל ואתה רע לא אקבל. אל תשמוך על דעתך. רבי מאיר, למד אצל אלישע אחר, רבי, ככתוב, רמסך חגיגה, רימונו אתה תוכל אחר כפתו זה רק. אבל זה רק רבי מאיר, ובסופו של דבר חכמים יצא מזה מכשולים, בסוף אחרים אומרים, זה רבי מאיר, למרות שרבי מאיר ודאי שיש לו על מה לסמוך, אבל זה מסוכן מאוד, נו, מי יכול להגיד שכמו רבי מאיר, יכול ללמוד מאלישע אחר, כבר נהיה מקולקל, מין ואפיגורוס, רשע גדול, הוא יגיד שאני אצליח לברר את הסולת מתוך הפוסולה, נו, א', חכמים לא הסכימו לרבי מאיר, וגם רבי מאיר, נו, מי ישווה את עצמו לרבי מאיר. ולא כל בני אדם שווים. אז יש אנשים שמתפתים, וחס ושלום בסופו של דבר הוא יימשך הערה. טוב, אז אם כן, צריכים לעשות, גם אם נרצה לקבל את המאמר הזה, לקבל העמד ממי שאמור, נעשה פלגינן דיבורה. לא לקבל מכל מי שאמר. אתה יכול לקבל דברים, כמו שיעבץ כותב את זה בתשובות שלו, בסוף סימן, היי, שאלת יעבץ. אומר, אמר החכם, קבל העמד ממי שאמור, אפילו מקטן שבקטנים. אתה חושב שאתה החכם הכי גדול? זה יש כאלה של... כן, יש אנשים אפילו מעבר פלוקסה שלך, תלמד. בקיצור, המציאות הוכיחה את זה שמי שלמד מהם בסופו של דבר הופע מהם, ואז מובן, לכן זה דרך מאוד מאוד מסוכנת. לכן, מובן שזה סיבה לבד להתרחק, אם שהוא, המשכיל הזה הוא זה שהמציא את הגרסה הזאת, שלא היה מקובל אפילו אצל האשכנזים, הצליח להכנס את זה לאשכנזים, בסופו של דבר ברוך השם שרובם ככולם נטשו את זה ועזבו את זה וחזרו לגרסה המקורית הגשם ובלי להתייחס כאילו לקבוע כאילו על הצד הדקדוק, ובפרט שגם על פי הדקדוק זה לא מוכרח להיות. אבל הם עושים חילוק בין הטול לבין הגשם, כאילו שהטול זה מתקשר עם החיי מלמטה. לדידם זה לא נכון. למעשה בדרך כלל אנחנו גורסים אותו ג'יברו על עולם העליונה מחיים את המועטה, ככה הדייקנים גורסים. זה מועד האמת היא ששמתי לב במה שמקובל בציבור, יש שלוש גרסות. יש כאלה אומרים מחיים את המועטה רב לא הושיע, יש גורסים מחיים את המועטה, יש גורסים מחיים את המועטה רב לא הושיע. לא יודע מאיפה, אם זה הגרסה הזאת במקור או לא. בכל אופן אני חושב שגדולי חכמי תימן, דהיינו זה מעריץ, שבכתבי קודשו כתוב אוטו בגומס, גם מעריץ בשירי, גם רבי יצחק בנה, שלושה עשורי סביבת אלפי ישראל. וגדולי חכמי תימן בדורות האחרונים, שראיתי את הגרסה שלהם, בכתבי שלהם, שהם קורסים את זה בגומס, ואני חושב שזה בכוונה. גם אפילו לא רצו לגרוס אטו. אם יהיה אטו, אפשר להגיד אטו, יש מקומות, כמו כי עבור אטו ועל עבור אותו שוב. יכול להיות אטו, אפילו לא בתור התפסקה, אבל זה לא מחייב. אטו, זה יכול להיות גם אטו. אבל כשאתה אומר אוטו, זה ודאי הפסק. תהיינו, הם רצו לקבוע פה מעצור. גומס, זה ודאי שזה מעצור. אותו ג'יבור לעלום, אדוני. חיים עם אוטו, כדי שלא יהיה טעות, אפילו שבעצם לא מחיה, הרי פה בעצם לא נגמר הברכה. ולא לקראת החתימה. כי הרבה אומרים אוטו, כדי שזה סוף. אלא, כדי שלא לשבש את הקריאה, אז המסורת שלהם הייתה, וידעיקו בוודאי בשורשים הקדומים, שפה קבעו עצירה, וכדי שלא יהיה טעות שמישהו יגיד מחובר, התורף לא הושיע, אז עשו גומס שזה ודאי, אין ספק שזה פה, שפה הפסקה. לא לחבר את זה להמשך, בדיוק הפוך ממה שהם אומרים. הם אומרים שמוריד אותו מתקשר מחיים מלמטה, והפוך, לפי דברי, אז אין הבדל, פן בגייס בן מחר מחיים מלמטה. אז אם כן, נשאל, אם כן, אז חוזר לנו השאלה, למה אנחנו אומרים מוריד אותו, כל מי שאנחנו אומרים, מי יגיע שם, לא מי יגיע שם, אני חושב שאצלנו הקושיה לא מתחילה. נכון שבפסוקים, הרבה פעמים כתוב טל בפתח, אבל בלשון חזל, אנחנו תמיד אומרים טל. למשל, טל מעשר, או לא מעשר. או, אנחנו אומרים בברכת השנים, בוטן טל ומודר. למה בוטן טל? תגיד בוטן טל ומודר. הגרסה שלנו, גם בעל פה וגם בספרים, בוטן טל ומודר. בלשון חזל, אנחנו תמיד קורסים טל וגומס. והרבה פעמים מתנו לשון תורה לאחד, לשון חכמים לאחד. כמו שיש תורתך, נביאך, לא אומרים תורתך או נביאך. יש לשון חזל שיש בהם הבדל. אפילו יש הבדל בלשון חזל, לשון המקרא במילה ג'וי. בתורה הגוי זה הכוונה עם. ג'וי הוא גל ג'וי ממחור יסעו. אבל בלשון חזל גוי זה הכוונה מי שלא יהודי. אז יש אפילו במילים הבדל. קל וחומר בדקדוק. אז בלשון חזל אצלנו, כיוון שהתפילות התייסדו על ידי אנשי הכנסת הגדולה. זה לא פסוקים. אז לכן, זה לא שאלה בכלל. מובן. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה לשלום. כמה צריך לברוח מהמחלוקת. אני מזכיר את זה כעת, כמו שהזמן של הבחירות לרשויות לקראתנו, ודרך הבריאות כל אחד אומר מה דעתו, מה הוא חושב. זה מובן, זה זמן של מבחן, שעת מבחן, שחס ושלום לא נתה מופסדים מכל המחלוקות ומכל הלשון הרע והדברים האלה. אני יכול להגיד מה הוא חושב, בעד מה הוא, אבל לא צריך את זה נגד מישהו. תגיד מה אתה, תדבר בעד, אל תדבר נגד. מה? לא צריך לדבר נגד השני. תגיד מה אתה חושב, למה זה טוב. כמובן, כמה צריכים לשמור על הפה, כמה צריכים להיזהר ממחלוקת. לפעמים יש מצבים שקשה להימנע ממחלוקת, כי לפעמים זה בא בלי כוונה. שמעתי מעשה שבא שעברה באחד הבת הכנסת, הוציאו ספר תורה ספרדי. כל הפסוק, ויהיו כל ימינו, ספר תורה כתוב ויהי. טוב, הרב פסק, צריך להחזיר את הספר תורה. הרי במסורת של התימנים זה ויהיו כל ימינו. וטוב, נהיה מהומה, חלוקת. בעל הספר תורה נעלה, נפגע, עזב את הבת הכנסת, הולך את הספר. קח את הספר תורה שלו. האמת היא טוב, יש הלכה, יש פסק דין, אי אפשר בכל דבר לעגל פינות, אי אפשר כל דבר להחליק, לוותר. אם יש מצב שצריך לגוב את דין הדבר, אבל הרבה פעמים בחוכמה אפשר לפתור מחלוקות. כמו שמספרים על אחד מהגדולים, הגיע לאיזה עיר, אמרו לו, הרב, שוחט שלנו לא בסדר. כבר הוא שוחט עשרות שנים, עכשיו הוא כבר זקן, הידיים שלו רועדות, הוא ממשיך לשחוט. אמרנו לו, שיפסיק את זה. אמר, לא, לא, אני, כן, נכון, הידיים שלי רועדות, אבל מתי שאני תופס את הסכין, אני, לא, אין לי בעיה. הרי אדם ששוחט, חס ושלום, שידיו מרתת, עוד כתוב בפוסקים, שיפסיק לשחוט, למה שמא ידרוס, עלול מתוך שהיד שלו רועדת, זה אחד מהדברים, חמישה דברים עושים את השהידה, עושים עליהם שוחדהו, שיהיה, חלדה, דרוס, אגרמה ועיגור, עלול לדרוס, או יחלו גם לעשות לשחוט, בפרט לפי שיטת רש"י, שיהיה בכל, לפי שיטת הרמ"א. אנחנו לא מחמירים בשהייה כלשהו, אבל הרמ"א, שולחן ערוך, מחמיר אפילו במשהו, אפילו כהרף עין, חייב בלי שום הפסקים. אז בוודאי שברגעיית שלו רועדת, הוא עלול לזה להפסיק זמן קצר. טוב, אבל אותו הרב שבא שם על העיר הזאת, אז הוא לא התרגש. חשבו בטח עכשיו יקרא לשוחט, יזהיר אותו. יוצאים הודעות נגדו, פרסם, אסור לאכול משחיטתה, נבל אותו קריבה. סבו לא התפלו, למה הרב לא מתייחס? הגיע ליל שבת, עשו צעדה וזה, וגם השוחט היה מוזמן ביניהם, הוא היה זה. הגיע ברכת המאזן, הרב אומר לו, עכשיו אתה בוא לסחוב ברכת המאזן. לוקח את הכוס הזה, לוקח את היו, זה נשפך כל היין. נשפך היין. גמר את ברכת המזון, בא לרב אמר לו, תשמע, אני מפסיק לשחוט. נחלטתי שאני מפסיק. ברוך השם, פתר את הבעיה, בלי מחלוקת, בלי להעליב אותו, בלי לפגוע, הוא החליט, אף אחד לא החליט בשבילו. גם היה חס ושלום עושה מזה, מעליב אותו. זה המעשה ראיתי בספר אור חיינו. דף קופסה מחדלת. מאחת הערים הזכין השוחט והיו ידיו מרתתות, והסבירו לו בצורה עדינה כי עליו לעזוב את משרתו, זאת הוא רועד בשעת השחיטה. אכן אין אדם רואה פיסול על עצמו, התחיל לטרף את עצמו שעה שהוא מחזיק בסכין ותופסה היטב, ואין כל חשש ופקפוק. ואחד הימים בא רבי חיים מאיר מויז'ניץ לביקור במקום והתאכסן אצל אותו שוחט. גילו לרב ממעשה השוחט, ביקשו יורה לו להתפטר. שתק הרב, לא הגיב מאומה, לא הן ולא לה. התפלו אנשי המקום על אדישותו, שעה שהדבר נוגע לחשש נבלות וטרפות. למה תעלומה נפטרה אחרי מספר ימים. הרב נשאר במקומו בשבת, סיים את עריכת השולחן בשבת, כיבד את אותו שוחט בברכת המזון, הגיש לו את כוס היין, שנטל עלה את הכוס לעדה ידו, ויין התחיל לגלוש מהכוס. עתה הבינו כולם את המלכודת ששם הרב לאותו שוחט. באין אומר ודברים, כאשר סיים את ברכת המזון, הודיע השוחט הרב והחליט להניח את הסכין ולהפסיק מעתה את מלאכת השחיטה. כך פעל הרב בחוכמתו בדרך שלום, בלי מחלוקת, למען היהדות. חס ושלום, כמה יכול לגרום הנושא הזה לחילוקי דעות, הם היו פועלים בצורה אחרת. צריך לדעת כאילו איך לתת מעיניהם בשלום, לא בלי לפגע. למשל, בנושא ש... טוב, מצד אחד, הרב עוד די צודק. הרי העניין שלו ויהיו כל ימינו, שזו שאלה גדולה. הפסק הזה כבר מעריץ מדבר על זה בשו"ת פעולת צדיק חלק א' סימן כ"ד. לדידן מחזגינן להו, דהיינו את ספרי התורה שלנו, כמפי משה מפי הגבורה. אשכנזים אומרים לא, לא להחזיר ספר על חזרת ויתרות, כי אנחנו לא בקיאים בחזרת ויתרות. אנחנו כן מחזירים, גם על חסרות ויתרות. למה? כפי שאנחנו מחזיקים שהספרים שלנו זה חזקה שזה כמו מקובל ממשה רבנו. כל שנמצא הפך מזה פסלין עליה. אנחנו כן נחשבים בקיאים בחסרות ויתרות. דהיינו, הסברנו בעבר שמה שכתוב בקידושין, כבר כתוב בגמרא, זה בבל, חכמי בבל, חכמי ישראל כן היו בקיאים בחסרות ויתרות. את המסורת שלנו זה לפי בן אשר. הרי זה, מה זה דומה? לכמה חסר ויתר שנמצאו בספרנו הפך מהדפוסים והפך מספרי אשכנז, שאם ממצא באחד מהם כנוסחת הדפוס או כספרי אשכנז שפוסלים אותו, וכך הלכה רווחת לפי הקדמונים, ושגורה בפני המהרים. חודי בזיון וקצף להיות בעיר אחת בספרי תורה, המחלוקת בעניין הפרשיות. גם בשולחן ערוך המקוצר. זה כתוב בהרבה מקומות, רק אני אציין. בסימן כף ג' סעיף ו', גם אם נמצא שינוי מהמסורת שלנו בספרי תימן, בחזרות ויתרות או בפרשיות, מנהגנו להוציא ספר תורה אחר. כי ספרי תורה שלנו מחזקים בדקדוק גמור, שהם מעותקים בספר תורה שכתב רבנו הרמב"ם זכותו לגן עלמא, על פי ספרו המוסמך של לבן נחלי, כמו שזה נמצא גם בספר תורה של עזרא הסופר. זוכר לפני שנים רבות, פעם אחת אני הולך לכולל ביום ראשון, נעצר לידי פתאום רכב, בדרך והייתי לומד בכולל תורה בשלום. אמרתי, אתה יודע מה אתמול? אמר הרב בלוויין. אמרתי לו מה? הוא אמר, פרשת זכור, לא להוציא ספר תורה תימני. כמו שיש אומרים שפרשת זכור זה מדאורייתא, אז צריך להחמיר לקרוא, אמרתי לו, שמע, אם הוא יאמר, יפרסם את זה ככה, אנחנו נאמר שספר התורה של הספרדים פסולים לא בפרשת זכור, כל השנה. אתה יודע למה? הספרים שלה הכי מדויקים. למה צריכים לדבר? לא צריכים מחלוקת, צריך שלא. ישראל ישראל. חברים, עדיף שנשתוק ולא ניכנס לחילוקי דעות. כל מי שמבין ויודע, שיורה, יודע שהספרי תורה של התימנים, לא רק בשינוי שלו יהיו כל ימינה. דרך אגב, בעבר גם אשכנזים כתובו יהיו. לפני 300 שנה הם שינו. בגלל ההכרעה של המנחת שי ועוזרה. אבל ברור שהמסורת לפי כל ההוכחות עצומות, שזה הוא יהיו כמה. ולכן לא רק לגבי זה, כל השינויים האחרים, תא עושה, מן הרביו, בלעום בלמר, הוכחות עצומות. בשמע צריכים להיכנס לכל הוויכוחים וכל המחלוקות, כל אחד עשה את שלו, אבל בלי לפגוע ובלי להעלות את השני. אבל אם נשב, אם נרצה ייקוב הדין את ההר, אז אפשר לעשות לפסול, אנחנו יכולים להוכיח שהספרים שלהם פסולים. שלא יוכלו להתמודד נגד זה, כי ההוכחות הן עצומות, וכל מי שמודע על האמת ובדק את הנושא מודע על כך. אז אם כן, צריכים להסביר לבן אדם ועל הספר, תשמע ידידי, זה כתוב, זה לא שזה פה חס ושלום, זה לא חשבון אישי. אתה יכול לתקן את הספר, אתה רוצה שהספר אצל התימנים, הספר התורה הזה נחשב פסול. למרות שבעצם יש כאלה אומרים, חושבים שמה שמעריץ כתב שלפסול את ספרי התורה, המסורת שבעצם הרמב"ם כותב שככה שגור בפי הקדמונים, דהיינו זה מדורי דורות ככה מקובל, שזה רק מי שרצה לשנות את המסורת המקובלת, מדור דור אצלנו. אבל אם זה ספר תורה שנכתב מעיקר לפי מסורת של אשכנזים וספרדים, זה גם קשה. יש דעה כזאת, ויש רבנים שסומכים עליה, אבל זה מי שיראה בספר תורות יצחק, ותג'ו דרך כבר בזמנו, לפני שנים רבות דף ממחית, הערכתי על זה שזה טעות. הם הבינו ככה מאיזה סיבה. שלא ניכנס לפלפול הזה, אז זה לא נכון. לפי שיטתנו, גם לא שייך לקרוא. אפשר לכם, אם רוצים, יכולים לתקן את הספרים האחרים, אבל לפתור את זה בדרכי נועם, חס ושלום, בלי פגיעה. רק להסביר, להראות שהדברים כתובים, אומרים, הוא עמד והשולם ההוא. אבל עוד דוגמה של מחלוקת שאפשר לפתור בדרכי נועם, סיפור מעניין. ראיתי בספר שיחות נוברדוק, חלק שני. דבר מעניין מאוד, אתם יודעים, האדמו"ר מסאטמר היה נלחם גדול נגד הציונות. פה הם מספרים על הרב ישראל דוד ניבנר זצ"ל. הוא היה, אבא שלו היה לו קשר עם האדמו"ר בשנים מסוימות, אבא שלו היה שוחט בלוס אנג'לס. אבל לוס אנג'לס אז הייתה מקום מאוד מודרני. אפילו בתים רחמנא ליצלן עם טלוויזיה, שמר להם, קהילה רדודה, מודרניים, כן. יש פה סיפור ארוך בדף סמכי עליו, והוא אומר לו, אדמור, אמר לו, תשמע, כאילו ביקשו ממנו ללכת שם לעיר הזאת, הציעו לו לעבור לשם, ששם האוויר יותר טוב מבחינת הבריאות שלו. אמר לו, תשמע, אתה הולך למקום כזה, שמה הרבה ציונות יש, אני מפחד. אז הוא אמר לו, הרב, מודרניים אני יודע, אבל לא ציונים. אמר לו, תשמע, לא, אני לא מכיר מישהו שלא מתלהב מהציונות. תזכה להפיץ שם התורה, אני מקווה שתשמעו מאוד, שלא ישירו את השיר, עוד לא עבדה. שלוש נקודות. אז הרמי נגור שואל אותו, מה זה עוד לא עבדה? מה זה? אז האדמור מה עושה לו? אמרה, אז נסתם מה אמרה שאתה לא מקבלים את זה. אני מאוד נהנה, יש עוד איזושהי שאולה, מה זה? השיר התקווה עליו. אז האדמור הסביר לו מה זה. הוא אמר לו, תשמע, תהיה מזמן, מדי פעם תבוא לבקר. בקיצור, נסע ללוס אנג'לס, מתחיל עבודת הקודש, מתחיל להרביץ שם התורה. הוא היה באזור החרדי דווקא, שכח. יום אחד עשו דינר. מקביד כסף וסעודה באולם, מזמינים שם דרשנים ועשירים שם לתרום. צריכים את העזרה של הרב ניבנר. אמרו לו, תבוא תעזור לנו לארגן. מראים לו את התוכנית, סדר היום. לקראת הסיום כתוב, יביאו זמר ידוע והוא ישיר את שיר התקווה. הרב ניבנר רואה את זה, נזכר. אני עוזב את הדינר, אין לי שום חלק ונחלה בנושא הזה, אין לי שום, לא יכול להשתתף. אז הרב אומר לו, תשמע, זה כבר הרבה שנים עושים ככה, זה לא פעם ראשונה, איש לא שייך לבטל את זה, זה כבר מסורת. אני לא יכול להיות. טוב, מפה לשם, אתה אומר, אם אתה יכול לדבר עם החזן, לבטל, זה, רק זה יכול להיות התיקון, רק זה אפשר. את התוכנית חייב לו את זה ככה, אם החזן ישיר שיר אחר, הוא נזכר, הוא ראה את ההזמנה, מי זה החזן? אני מכיר אותו, לפני 20 שנה, היה במחנה גרליץ, הם היו בשואה, רחמנא ליצלן, באותו מקום, הוא היה שם עוד בחור, אז הוא מתקשר אליו, בוא נפגש, שמו, תראו איך פותם כזה בעיה רגישה, החזן מרים את הטלפון, הכיר את הקול שלו, אמר לו, מי זה, דודי? הוא קראו לו ישראל דוד ניבנר, דודי, אני מתרגש מאוד שאתה עוד חי. לא אמנתי שאתה חי. זה מחנה קשה, אחי, מחנה גרוע. כמו אושוויץ. תהיה להתרגש, תהיה לבכות. טוב, שואל אותה רב ניבנר, תגיד לי, כמה משלמים לך? אתה בא לשיר, כמה משלמים? אמר לו, $100. $100. אתה יכול לדעת, אז לפני 50 שנה זה סכום עצום. ועוד ארוחת ערב, לא בנלוות ביתו. אמר לה רב ניבנר, תראה, אני משלם לך $150. ומה? במקום זה תשאיר, אני מאמין. אני מאמין בבית המשיח. במקום שיר התקווה תשאיר, אני מאמין. אתה מסכים? אתה מסכים? קבל 150. אמר לו, אני מסכים, הם לא התנגדו. הגיע למעמד, הוא שר את השיר, אני מאמין בחמימות כזאת, וחשכחו שהוא שר את השיר עוד ארדה. כן. ועד היום הוא יקבל לשיר את השיר, אני מאמין. בזכותו. בלי רעש, בלי מחלוקת, מאחורי הקלעים. הוא רואה איזה אחרו יפונה לעירו. קשר אליי אברך, לפני שבוע, יש לו מחלוקת עם אשתו. בליל שבת, איך אתה אומר שולם עליך, אשת חיל, ככה? טוב, תעשה את זה ככה בניגון כמו אשכנזים, שולם עליך במדינה. ויכוח, מחלוקת. עד כך שמגיע אליי טלפון, לפתור את הבעיה. אמרתי לו, מה פירוש? כן, כן, אתם אני מורים, שולם עליך פשוט, בלי ניגון, זה אשת חיל. הוא בשום אופן לא מסכים, והיא אומרת, לא, זה לא קדושת שבת, זה לא זה, צריך דווקא להשאיר את זה עם מנגינות. לפני שאני אמשיך, צריכים, אני רק אסיים את העניין הקודם. צריכים לדעת, מה זה השיר התקווה? אנשים אולי לא יודעים. תראו, אני קורא לכם מהספר של הרב צ'רנסקי, הרב מאיר צ'רנסקי, המנהל של הסמינר בית יעקב בתל אביב, המייסד. שמעו, דף מ"א, בספר 100 השנים האחרונות. שיר התקווה חיבר איש משונה, שהתנהגותו לא רק שלא הלמה למשורר יהודי, שתבינו מה זה השיר הזה לצערנו שהוא התפשט בציבור הפשרני, בציבור הזה, המחבר הזה, השיר הזה, לא, אדם הזה, לא, אין בו שום יראת שמיים, שום אמונה, שום יהדות, גם בשיר, אין בשיר, לא המשורר, השיר בעצמו רואים שאין שם אמונה ולא יהדות ולא יראת שמיים, אבל המחבר, אחרי תשמעו מי המחבר, זה לא, הוא היה אדם פשוט מן השוק, שטוף בתאוותיו ובשחרות. שר כל מיני שירים וכל מיני סררות. במקרה, הוא גם עבר הרבה ארצות, הגיע גם לארץ ישראל, אז הוא שר את השיר הזה. נמצאו צעירים שחיברו לשיר, קומפוזיציה של שיר צועני, מולדובני, באו ואמרו לעם עתיק יומין, זהו המנון הלאומי. ואם רואים יהודים חרדים שלא עומדים דום, בעת ששרים את ההמנון, שחיבר אחד, שמו רחמנא ליצלן, שכל פעם הוא גר עם אישה נוצרית אחרת. בגד בכל אלה, גם באנשים הנוצריות שהוא בגד, בצורה ברוטלית, יש שיקור מטורף, כן. הרי החרדים הם לא יהודים, מחללים את הקדושה של השיר הזה, רחמנא ליצלן. הרב ריינס והרב קוק זלצלדו בשמעם את השיר הזה. מתכוון להגיד, אפילו הם, הרבנים שהציונים, הם היו זה, אפילו הם לא יכלו לשמוע את השיר הזה. הוא כותב בהמשך לגבי חוזה המדינה. צריכים לדעת, לצערנו יש גם, ברוך השם שהציבור שלנו לא, אבל אם תשמעו, כל הדברים שבאים להדביק לו את התואר חוזה, זה כפירה מוחלטת. אפילו רבי מהחופשיים לא עגלו את זה, כי מאז מלאכי אין שום נבואה. כן. דרך אגב, מי שיראה בספר משיחה שקר ומתנגדים, של הרב המבורגר, יראה שהוא בכלל, גם הוא היה האיש הזה שהם קראו לו חוזה המדינה, הוא אדם מושחת בכלל. כן. טוב, לענייננו. מה עושים? טוב, מה אפשר לעשות? טוב, אפשר להגיד שלום עליך, אבל איך אפשר לשנות את המסורת? אבל צריכים לדעת, יש פה בעיה הלכתית. יש את חיים, אפשר להגיד שלום עליך, אפשר להמציא את זה מנגינה. מי שרצה להמציא מנגינה, שבנגינה שמתאינה שהיא עורר, אתה חייב להגיד את זה פשוט. אבל יש את חיים, אי אפשר לשיר מנגינה, כי יש אחרי זה פסוקים, ואצלנו אסור לשיר פסוקים. אז יש פה בעיה הלכתית. פה יקוב הדין את ההר, אז זה מובן. אם על השלום עליך, נגיד שרוצה לעשות ניגון, בסדר. הרי בעצם הגמרא במסכת סנהדרין, דף א', הגמרא פסוק של שיר השירים, מעושה אותו כמין זמר, מביא לו עלו עלו. ולמעשה יש ויכוח בראשונים, האם הכוונה רק שיר השירים, או בעצם כל פסוק. יש כאלה אומרים שזה שיר השירים לרבותה, אפילו שיר השירים שהוא בעצם הוא שיר, גם אותו עשו. יש כאלה אמרו, לא, רק שיר השירים. כי כשאדם שר את זה, יכול חס ושלום להבין את זה בצורה לא בקדושה, לא בצניעות. אבל אבותינו נהגו לפי השיטות שאסור לשום שום פסוק. אבותינו מעולם לא שרו שום שיר, גם לא הספרדים. רק אשכנזים זה בא מהם. אצל אשכנזים לא חיברו הרבה שירים, לא היה להם פייטנים. וביהודה הלוי, ולא רבי שלום שבזי, ולא כל הפייטנים שהיו, אז הם מחפשים קטעים של תפילות לשיר, או איזה פסוקים שהם שרים, אבל אין להם שירים. אבל, אז מובן, מה לעשות? רק כזה לך אגב, התעררנו שבשמחת תורה השרים, הרי סימון דו, סימון דו, שמע כמעט הכל פסוקים. תימי לבון, אנקלה, שכל הכבד ודי לי, בוא תלגני, אחד יחלה. יש שם רובו של... לא, זה בעצם זה שענה. שם, למרות שכולו זה שיר השירים, ועושים את זה ניגון, הרבנו מאיר הלוי, מסך סנהדרין, כותב, שדבר שנאמר לשבח של הקדוש ברוך הוא, זה מותר, כן, מובן. השאלה איך אומרים את השיר? ובפרט שפה שמחת תורה, אומרים את זה בבית הכנסת, בכובד ראש, לכבוד התורה, זה שונה. מצאתי גם דבר דומה לזה במעריל, כותב מעריל, הוא כותב ככה, שלא כדי מה שמשוררים אותך כעניתני, וכמה זה פיוטים לשמחת מרעות, אבל בבתי כנסיות, לרגלים ומועדים, מצווה לשירון לגן שירות התושבות לכבוד המלך הגדול והנורא יתברך. ומובא את זה במגן אברהם, סימן תקס סעיף קדניות. אז מובן, משמע שבבית הכנסת לשיר פסוקים זה מותר, אבל יוצא שיש את חיל. שמחת תורה זה שירים, זה שירים. זה מנגינה. רגע. זה כן. כן, בטח שזה שיר. בטח זה שיר. זה כמו כל שמחת תורה, זה כל הזה שירים וניגונים. זה שירה, כן. לא, גם לא שרו שכה שום פסוק. זה כמו אנו משרעים, שמחה בשנת הרע, גם זה. גם זה כששרים את זה בקצב של ניגון.
אי אפשר לשמוע אשכנזים בשביל השלום?
אי אפשר לשמוע אשכנזים בשביל השלום? גדול השלום? כן, בשעת הדוחק, כן, כן. אם הוועדה מתכוון לירת שמיים, כן. אבל... האמת היא, זה מבחינה מסוימת נכון, זה לא רק צריכים לדעת, כי כפרה שבעלת הבית דורש את זה ואיזושהי תחיל, חשבת שרים עליה. אבל האמת היא, זה לא מופקע. אשת חיל זה נכון. למה אשת חיל זה כנגד השכינה, שבת קודש, שבת זוג של עם ישראל? אבל זה לא מופקע שמתכוונים גם על זה, שזה גם הפשט כפשוטו. אם כי הגמרא אומרת, בואו ראה כמו דבר אישו דבר. אם הפסוק מדבר על התורה, עצם שפלו שהם ממשילים את זה. אבל מסתבר שמי שיסד את זה, גם ככה נראה מסידור יותר התפילות. זה לא מופקע. יש בזה עניין. כאילו, עובדת, בלי שבת, אם יש, אם לא, כן. אין לכם, יש עניין לשכן, שמובן שתענה ותשמח מזה. אבל אמרתי, אולי נעשה פשרה, הפשרה תהיה ששלום עליך מעשות במקום, ויש את זה פשוט. אפשר להגיד את זה, יפה, וזה. אפשר להסיר את זה, ואולי אחר כך בסעודה. אבל כאילו זה פרצה, מנמל זה, זה, זה פרצה, לעשות שינוי.
אולמות שמחה זה
אולמות,
כמו
בית כנסת, אז מה? לא, אולמות שמחה, חתונה, זה, לא, זה לא בית כנסת, רק בית כנסת.
יומים, יומים.
לא, יומים על ימי מלך, לא, צריך להגיד, הכי הרבה, זה מרי למלכת. כן. זה כבר...
יש את העין, זה מתקבל לשרה ימינו, לא?
מה זה? יש את העין, שרה ימינו, הרבה צדיקות. כמעט כל פסוק, ונדרשו על צדק איזה הרי. זה רק אגב, שדיברנו קודם על העין של שוחט שידיו מרטטות, זה לא כל כך פשוט מבחינה הלכתית. אנשים אולי חושבים שזה זה אמנם זה שאלה חמורה, אבל מי שיראה בפתחי תשובה מביא את הנודע ביהודה סימן א', או בית המתא מעריץ, כן, כבר המעריץ בזה ותודה מביא את הנושא הזה של שוחט שידיו מרטטות, שזה לבדוק, כן, להיזהר בזה. שם, שם הוא מבצע חששן. צריכים למצוא את זה פה, זה נדמה לי בסימן א'. וגם בפתחי תשובה מביא נודע ביהודה. אם ידיו מרטיטות, אבל הוא מרגיש בפגימה דקה, וברי שלא נשאל, יש להעביר את השוחטה ולכתחילה, אבל לא עושים את השחיטה למפרע. מי שיראה בדרכי תשובה, מעריך על זה מביא הרבה אחרונים, בסעיף קטן נ"ה, אם ראו שוחט שלא בשעת הפריעה, אז בחנו כמה בשחידה הוא לא ידע מרטטות, אז אולי הוא אומר רק בפריעה הוא מצמצם את הכוח שהוא עושה מלאכה בציפוליים, לכן הוא מרטט, אבל ככה זה לא חייב. ובדרך אגב הוא מביא דעת תורה של אמר שם, מה שנוהגים הוא עלה לעשות שידע על ידי כוס מלא מים, זה לא סיבה, רק אם הוא ממש מרטט הרבה, אבל אם זה קצת מתנדד היד, זה בגלל שהוא מחזיק באוויר. אבל בשחיטה זה לא באוויר, אז הוא תופס את הסכין, אז לא חייב שירטט שם. אחר כך הוא מביא מהריה, כנראה זה מהריה סד. ומסיון מעיד, יש אנשים שזה מרטטים באוויר, אבל אם יוחזו דבר מה ויניחו על איזה דבר, הוא תופס את זה ככה, הוא יועיל שזה לא יהיה מרטט. אבל אם מרטט הרבה, אז יש חשש שבשחיטה ירטט, אפילו קצת, קצת זה גם מסוכן, יבוא לידי שהיו דרסה, הוא קודם. וגם כמו שאמרנו, מה שדיברנו קודם, בדרך כלל הפוסקים קודם דרסה, הוא מזכיר גם שהיה, כמו שאמרנו, כנראה הוא חשש לשיטות של המחמירים. בהמשך הוא גם מביא, אין להשגיח שידע מרצות כשוחד כל סול משקים על כף ידו. זה לא דומה להחיזת הסכין. בקיצור המסקנה, הכל לפי ראות עיני המורה. זה לא דבר שאפשר להחליט עליו בקלות, זה צריך לבדוק את זה בצורה יסודית, שאכן יש בזה חשש. נמשיך עוד את העניינים של...
אחד המועלים המפורסמים בארץ ובעולם, שהיה גם שוחט, הוא הציג לשחוט בברית עושה, אני ראיתי שהיד שלו מועלת בקידוש. אחד המועלים המפורסמים בעולם.
כן, טוב, טוב שהזכרת את זה, נכון. במוהל, במוהל החשש פחות. במוהל החשש פחות, כי במוהל החשש אמרנו משום דרסה, או גם שהיה. בברית מילה אין בעשר דרסה. אין, זה לא פותר. אפשר לחשש, מה? או, מה שכן, הוא עלול להזיק, חס ושלום. כן, זה נכון. לא שיהיה פסול, הוא עלול להזיק או לילד או לסנדק. הוא עלול לפגוע בסכין גם, כמו שכבר קרו דברים כאלה. שחס ושלום, צריכים להיזהר. אז נכון, זה לא ראו שהוא יעשה את זה, כי הוא עלול לגרום נזקים. לא שהברית מילה יהיה פסול, זה לא כמו שחיטה. שחיטה זה פסול בשחיטה. ככה הוא עלול, צריך לעשות כל מיני זהירות, שלא יפגע חס ושלום בתינוק. או בסנדק, זה נכון, אבל עיקר הבעיה זה בשחיטה. אין מישהו אומר משהו? נמשיך קצת את מה שדיברנו בעניין של סעודת ערב יום הכיפורים. שוב פעם ידידנו הרב אסף לוי חזר פה לברר כמה דברים מאוד חשובים. זה נפקמינה, זה לא רק, זה מתחיל ביד הכיפור, אבל בעצם זה נוגע לנו לכל ימות השנה. לכן אני אביא את הדברים שלו, את עיקרי הדברים. הוא מביא בשיעור מוצאי שבת קודש פרשת נוח שעבר, הרב הסביר את דברי מעריץ, שגם מי שלא בשערי מות השנה בעל תורה, מי שלא בעל תורה יאמר איזה מזמור. אז בסעודה הזאת לא אל תסתפק במזמור, גם שאתה לא בעל תורה. וחזר בו מפירושו שאמר בראשית בראשית, ולא נאחל לשאר הפירושים שיצאו כמה תלמידי חכמים וביניהם אני הקטן. למה לנו לדחוק ולהעמיס פירושים שלא על דעת ולא על דעת מעריץ? אני הקטן יבוא אתה בהרחבה, שבסעודה מפסקת שאינו לומר דווקא דברי תורה, כי יש בזה משום כפרה. כי הזמון ג'רמו להשתדל לעשות דברים שיש בפעם להביא לידי כפרה, דברי תורה והזמנת עניים, כפי שהבאתי מדברי הזוהר הקדוש פרשת תרומה. אלא מור שליטה לא הסכים שדברי הזוהר מתפרשים על דברי תורה שנאמרים על השולחן, רק על הזמנת העניים, מפורש במתוק מדבש שמה. יש לשון הזוהר שמה, שהשולחן עומד לטהר את האדם מכל החטאים, אז, כן, אז המתוק מדבש מסביר שזה כוונה על הזמנת העניים, והוא רוצה להגיד שזה קורה גם על דברי תורה. אז דיברתי בשיעור שזה לא, שאני לא כל כך לא מסכים לזה, אבל הוא כותב ככה: לענות דעתי, גם בעל המתוק מדבש לא התכוון שהשולחן נחשב מזבח כפרה רק על ידי מה שנותן לעניים, כי בוודאי גם דברי תורה נחשב מזבח כפרה. זה לא צריך לפרש, זה מקרא דפשיטא. הרי הדברים מפורשים בזוהר הקדוש, שולחן דבר נש בו ימול לזכור ללבנש מכל חלבוי, זכור יבוא מנדה אילן תרנגו ימין הפודורי מלא דואר איתו וכל אוגו למסכנים. מפורש שני הדברים, כתוב, הרי כתוב לדקה עליהם מכל חבוי שולחן דבר נש, מה שמה? כך שאלתי היום תלמיד חכם חריף, בקי בעניינים הכתובים בזוהר הקדוש בספר החסידות, פשיטה שדברי הזוהר מורים על שני הדברים גם יחד. וגם אם המתוק מדבש פרש רק על הזמנת עניים, אין לזה כאילו בזה כלום. לא יכול להחש את דברי הרשב"י המפורשים. קיצור, יש פה שאלה ככה: האם העניין של הכפרה מכל החטאים זה רק הזמנת העניים או גם דברי תורה? כן. האמת היא שלא רק הבעל מתוק מדבש מפרש ככה. זה הרמ"ק, רבנו משה קורדוירו, ככה מוכח מתוך הדברים שלו. הוא כותב בפירוש אור יקר בכרך עשירי דף כז, הוא כותב: שולחן דבר נש שהוא מזבח כפרה, למה צריך להגיד את זה? יהיו כאמר כל יש וחייב, אם הוא חוטא מה יועיל לו הכל? מה יעזור לבן אדם הזה כל העצות האלה? כמו שסדרו בתפילה קורבנות להישאר אדם מעוונו כדי שיתכפר לו, כדי שיסתלק תפילתו ולא יעקבי המסטין וסעב, כך הוא סוד השולחן מחפר עוונו. מה קורבנו? הרי עד רבה הוא מתעדן בגשמי. התשובה היא שאחרי אכילתו הוא אומר דברי תורה וחולו קוטו ובוא למסכנה לשני אכילו, והיינו קורבנו מה שמקרב לעני. יפה, אז מפורש פה שהוא משווה את העניין של האכילה שנותנים לעניים כמו קורבן, והקורבן הוא זה שמחפר. מובן. אז רואים הרמק מפורש שגם הוא הבין שהזוהר מתכוון רק על החלק לעניים, לא כמו שהם מבינים. כן. אולי פשטות הזוהר זה על שני הדברים, אבל בכל אופן אין שום מכריח. כן, זאת אומרת, במילים אחרות אני לא שואל את הפירוש שלהם, אבל רק כמו שאין הוכחה, לא רק המתוק מדבש פרש ככה, גם הרמק פרש ככה. ממילא לא שאנחנו שוללים שזה כמנה של הזוהר, אבל זה לא מוכרח. זאת אומרת, אלה שאומרים אחרת, אלה, כאילו, לא, אפשר לפרש לזוהר לצדדים קטן, כמובן, שזה לא רק על זה. ובעצם מה שהזוהר מדבר, מדגיש קודם על דברי תורה, בגלל שזה, יש שם מדובר כמה חכמים הזדמנו, ולא שם עניים. אז לכן דיברו דברי תורה. לא יכול לדבר על עניים, כיוון שהם היו בדרך וישבו לאכול ואמרו דברי תורה. אז הוא הזכיר גם את העניים דרך אגב, אבל העיקר זה דברי תורה, כי לא היה להם עניים. עכשיו תראו ככה. מעריץ הביא שני עניינים על פי הזוהר, כי יש בזה עניין כפרה בשניהם, גם דברי תורה גם הזמנת עניים, כי הסעודה הזאת גמן גורם שאדם משתדל בעניינים שמסוגלים לכפרה. לא התכוונתי לדייק ממעריץ שכתב דברי ולא דבר בלשון יחיד. דיברנו על זה דברי תורה או דבר תורה, אז אולי הוא אומר לא התכוונתי לדייק שהוא כתב דברי ולא אומר בלשון רבים. זה בוודאי לא, זה הדגשה שלי מסברה. כמו שאמירה דברי תורה או שולחן סגולתם להביא לידי כפרת עוונות, מסתם בדבר תורה קצר או איזה מזמור לא יעיל כל כך לכפרה. ולהלן נוכחתי כאן מה שכתב רבי דוד הנגיד בפירושו על המשנה באבות. למעשה כאילו, אם נדבר פה על דיוק, דברי תורה או דבר תורה, האמת היא שכאילו אין פה דיוק למעשה, כי המעריץ גם כתב בראשי דבר. כתב דת. אתה יכול להגיד, אתה יכול לקרוא דברי תורה, אתה יכול להגיד דבר תורה. השאלה אמרת, זה יהיה כתב דברי ולא כתב דבר. לא, זה לא בלב, אחרי, לא רק בדפוס כתבו בראשי דבר, גם בכתיבת קושו זה כתוב. אבל האמת היא שערבי תמר כהן העיר פה הערה מעניינת על העניין הזה. הוא כותב ככה, הסגנון דבר תורה זה בא מהאשכנזים, ואני לא יודע מנה אם זה בא להם. כל חידוש תורה קצר אומרים דבר תורה, בלשון חכמים גם זה נקרא דברי תורה, דוק ותשכח. ופשוט שזה לא אדם יקרא ללשון חזל דבר תורה, דבר תורה ומאזגנת, זה לא הסגנון. כאילו הוא טוען שהמושג סגנון, אז אם כן אין בעצם על מה לדבר, דבר תורה, דברי תורה. בכל אופן הרב אסף לוי אומר שלא זה מה שהוא רצה לדייק, לא מתכוון כאילו אם זה מאמר קצר, בסדר. אבל בכל אופן גם הבסיס של זה, לפי כנראה שזה לא סגנון של חזל. אבל אחרי שמעו, יש אבל כמה ראיות שגם דברי תורה מחפרים. כן. מסכת מנחות, כתוב ששולחנו של האדם מכפר. רש"י בתוספות מבואה שהכפרה על ידי הכנסת אורחים. מרש"י כתב שכך משמע בגמרא ברכות, והוא מקשה על זה. ובקיצור יוצא מתוך הדברי המרש"י שם במנחות, שגם השולחן מכפר על ידי אמירת דברי תורה. עיון יעקב מתרץ את הקושיה של המרש"י, כתוב בחסד ואמת יכופר עוון, חסד זה מתנות עניים, אמת זה התורה. אמת גנב ואל תמכור. אז גם התורה וגם הצדקה זה מכפר על מי שמקיים אותם על השולחן. ג. ספר והתקדישתם, עמוד תתרסד, כתב תיקון לפוגם בבריתו ללמוד תורה על שולחנו בשעת הסעודה, וציין שם לספר תארת ישראל, שער התארת סימן ג, שעוסק בתיקונים האלה, הוא ילמד תורה על השולחן. הוא לא תהיה מקור, הרב אמר להם בספר יסוד יוסף, הוא לא תחת ידי. האמת היא, לא יודע בספר יסוד יוסף המקורי, אבל בספר תארת יום טוב הוא מביא בדף דף כבב. לימוד תורה על השולחן מתקן את אהבת האכילה. שולחן הטהור ימות הרי ברית. שולחנו של אדם בטהרה לא מזיק האכילה לברית שלו, שלא בא לתומת קרי שבא מרוב אכילה. דלת, עוד ראי הוא מביא. ספר ברכת השולחן מביא דברי מערכו בשערי קדושה. תשמעו, זה דבר שחשוב לדעת, כאילו... שלא האוכל זה לא דבר גשמי בלבד. למען יהיה שולחנך מזבח כפרה לכפר עוונותיך, להמעיט מערכה, להחליש את הקליפה ששורה במזון שנפשך ניזונת בו, תעסוק בתורה, איזו משנה או מזמור, ויכריזו עליך זה השולחן של לפני השם, ויחלש כוח היתר מעליך, ויתחזק הנפש השכלית על ידי התורה, שהיא מזון אל הנפש הזאת גם היא. רמזים נוספים בספר הפלאות, הכהן של המזבח. טוב, אני אדלג את זה, הם התפיסו את זה. תשמעו דבר חדש, רבי דוד נכד הרמב״ם: אם התאספו שלושה ואכלו משולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, יחשב להם כאילו אכלו ממאכל הבורא יתברך, והשולחן שאכלו עליו ינחשב כאילו מזבח כפרה לפני השם. כמו שהמזבח היו נשחטים עליו הבהמות לכפר עוונות ישראל, כמו כן השולחן שיאמר עליו דברי תורה יחשב כאילו נשחט עליו יתר הרע. ובייחוד אם הזמין עניים אצלו והושיבם על שולחנו, שמו זה לשון. שמעתם, אז זה מפורש פה שבעצם דברי התורה זה מזבח, וכאילו הוא שוחט את יתר הרע, כוונה שאדם לא מתגבר עליו התאווה של האכילה, זה כאילו הוא שוחט אותו, ובפרט אם הושבת עניים והתעמק עמהם בדברי התורה, יהיה נתקרב אל השם, יחשב לו זה המאכל, מאכל השם יתברך. הדברים מזהירים, יוצא מדבריו שאמירת דברי תורה כמו מזבח כפרה. בשני הדברים גם יחד התבהר בדבריו לא רק אמירת דברי תורה קצר מזמור תהילים, צריך התעמקות בתורה. וכך הייתה בעדיה בפירוש יעבס במסכת אבות, שמנהג יפה אמנם פזמונים או מזמורים, העיקר זה ממש להגיד איזה דין או חידוש או אגדה. יש פה דבר חדש עכשיו בפירוש של רבי דוד הנגיד נכד הרמב״ם, שמזמינים עניים ויתעמק עמהם בדברי תורה. האמת היא, ברגע הראשון שראיתי את זה, אמרתי, יש פה כנראה טעות. מה זה יתעמק עמהם? איפה זה יתעמק? זה כנראה יש פה טעות, צריך להתעסק ונתעסק עמהם בדברי תורה. כן? והאמת היא שבסוף הספר שמה, שם המילואים והוספות, ככה כתוב שמה, בדף עקוף ממהל. שם כזה חשבתי שיש פה טעות, תתעמק עמהם, תעסק עמהם. אמרתי, הרבי דוד הנגיד נכד הרמב״ם, הוא כתב פירוש שלו בערבית. אמרתי, נראה מה כתוב במקור. לא, אז במקור כתוב משהו, מישהו מבין קצת, כתוב ככה. استدعى العنيين اليها واجلسهم على مائدته وبكش ازمن عنيين واجلسهم يشوا تام على شوحان على شوحان جلو وتباحث معهم بدير ترى ما زعمل تباحث ذا لا يكذب ملا ذا بده كذا ملا يتعمق ويتعسك ما زي بكشتي مددن وراي باف في حاسه لي شيء برر لي ما فهموا شو الملا زوت فاز كان ازو بداك ذا فبروش ذا حكيره של دوارين כאילו שדנים ביחד, אז מובן, מה? מסע ומתע, שבא בדריה. זה בעצם יש פה חידוש גדול לפי דבריו, אם כן, לפי זה. אז זה נכון מה שהם קוראים, התעמקו. אפשר להגיד שמי שיגיד דברי תורה, זה דבר תורה עמוק, זה חידוש, לא סתם איזה דברים, לא מזמור או משהו. תגיד משהו שחידוש שצריכים להתעמק בו. אבל יותר יש משמעות גם שזה דנים ביחד. דהיינו שיושבים בשולחן ומדברים, זה שואל וזה עונה ויש ביניהם מסע ומתן ושוקלים ודורים. זה אם כן זה חידוש גדול בכל העניין הזה.
זה עמוק מדי, מה
הם יעשו עם
זה?
מה?
הכוונה שיעסיק אותם, יעניין אותם, אם זה דבר עמוק, מה הם יעשו? יש להגיד פשוט, לא יודע, מה הם יעשו עם ה...
אמרת לך, כן, יכול להיות שהם תרגמו, הוא יתעמק. אז אני אומר, אולי זה שתרגם יתעמק, אולי לא כל כך דייק. המשמעות, אבל המשמעות הוא להגיד את הדבר תורה, חידוש. חידוש, ואפילו עם שקרה בטריה, אולי. אולי, לא, זה קשה לדייק מהמילה הזאת, מה בדיוק, אם הוא היה כותב בלשון הקודש, היה יותר ברור. אבל יש פה משמעות כזאת, בכל אופן יש צד כזה, כן, מובן. אבל העיקר הוא לא מספיק מזמור, לא מספיק להגיד איזה דבר פשוט, אלא משהו שצריכים להתבונן בו. אז אם כן, טוב, מה עוד? 5 דקות?
לא.
כן? מה זה? לא ראיתי שזימנת. אתה צריך לראות שאני לא זימנת. טוב, קצת סיים את ההמשך. כן, יש בהמשך דברים חשובים, אבל אנחנו נעצור פה. כן. אז טוב, אז אני מקווה שהנושא הזה הוא ברור, שלמדנו פה את החשיבות של דברי תורה ושולחן. יש פה צעד שגם שהעניין של העניים לא רק הוא כפרה, אלא גם דברי תורה. יכול להיות שאם הרמ"ק והמתוק מדרש יודעים את זה, הרי זה חידוש, אז היו גם מפרשים ככה את הזוהר, כי זה הפשטות. אבל מצד שני זה לא מוסכם לפי התוספות ורשי במנהות ואלה שלא מסכים לזה לא מעזור לשפוח ככה הפוכה. אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. אולי כמה שיש מקורות שגם זה כפרה, אז עדיף לפרש ככה את הזוהר, אולי גם הם היו מודים. בכל אופן את המעריץ שהסביר, השאיר את העניים לסוף, אפשר לפרש לפי הגמרא בברכות, דפנו נהל, שכתוב שאדם יעריך על השולחן, שמה יבואו עניים. אז אולי לכן המעריץ שם את העניים בסוף, וזה מצוין, יפה. דברי תורה, עניים, למה המעריץ כתב עניים אחר כך? עניים מזמינים קודם? לא, כתוב להעריך על השולחן, אולי תוך כדי שאתה מעריך השולחן, יזדמן עני. אז עניים מסתובבים, ואז אולי תוך כדי שאתה אוכל, ייכנסו, כמו שאנחנו אומרים, וסדיק, על השולחן יעבר, שיכנסו. אז אולי בשביל זה, אולי זה התירוץ הכי פשוט, להסביר את המעריץ, את המועמד, את העניים בסוף, כי העניים עלולים להיכנס תוך כדי הסעודה, ואתה מעריך, אומר דברי תורה, ועושים עוד מנה, וזה, אז תוך כדי, מובן, אז מזכירים את זה אחר כך. רק אני רק אסיים בשאלה, שאין לי עליה תשובה, שאלה קצרה, דבר קצר, שאין לי עליו תשובה, אם מישהו ימצא תשובה, זה שאלה שהרב אסף לוי ישאל אותי, אני לא יודע, אין לי זמן לחפש, ואולי מישהו ידע פה תשובה, או בעתיד שיודע לי, הוא שואל שאלה, הרי ידוע כמה העניין של השמחה בעבודת השם חשוב, ועל זה מה שכתוב בקללות תחת אשר לא עברת, נא לך בשמחה ובטוב לבב, אז מדגישים הרבה ספרים כמה זה חשוב, השמחה זה יש על זה שכר, חוץ מהמצווה עצמה, כמה זה חשוב לשמוח בעשיית המצוות. אז הוא שואל, הרי יש בווידוי של יום הכיפורים, יש נוסחאות, יש בספרים שמוסיפים, מפרטים הרבה עוונות. יש הווידוי הכללי, או שמנו בו גדנו על הדועים ועל הית, ויש כאלה בשם היחידה מביאים, מפרטים הרבה פירוש, לפי א' ב', כל מיני עבירות. איך דבר כזה חשוב? של העניין של שמחה בעבודת השם, שלמה לא מזכירים את זה בבידוי? למה לא הכלילו בבידוי את העניין הזה? הטענו שלא עבדנו את השם בשמחה. בפרט שזה דבר שמאוד מצוי לצערנו, שוודאי שזה דבר, זה דבר מאוד יסודי. איך לא הזכירו את הפרט הזה בבידוי? וזו שאלה שלא מצאתי עליה מענה. מי שיעיר את עינינו ויזכה את כולנו ויזכה את הרבים לפתור את השאלה הזאת, למה זה נשמט בנוסח של הבידוי, שמה שמובא בספרים ובשם החידה בעיקר, נתנו לי בספר כף אחת, מדפיסים את זה היום בהרבה, למה הפרט הזה נעלם? זה השם ברוך הוא יזכנו, יעיר עינינו, שסיימנו בשמחה בעבודת השם, שם ברוך הוא יזכנו, עבדו את אדוני בשמחה ובאו לבנה ברננה. כן, יהי רצון. מדי מנה רפנה חדה לאלינו ששם זכר גנו מיושב ומדינו ראשו ושם זכר גנו מיושב וגרונת ועונו משכימים משכימים מנכים ומשכימים ומדברים ענו עמלים והם עמלים ענו עמלים גם לזכור עמלים ואינו מגבלים שחר ענו רותם והם עודים ענו רותם ולזכור עמלים ורותם ושם שנורו ואחרו מהוואני הזכבו ובזכור וחיילים עדו ושחר נשאר ומחבשים ומנה ומחבשים ולנה 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 חייה עלו בו מהם. איך ברח הבוזן אברהם מסוג יעגה משבנו ולמחל כדי חקר שבא תורה שבורך את כל הכל 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 איזה גבלים גבלים הם ובני עם גבלים 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 ועד יבורך וימר והבריך את ימי ריבי בורק בזכר סבורי שהתנדב ומתנדב לכבוד השרה וכן הרב דרור פופר מנתניה
אמן. אני צריך את הספר של מברדו, אין לי אותו. אני אחזיר סיפור ארוך והרב לא אמר את זה ברור. אין את זה גם באותו ארוך. תביא לי בבקשה, סליחה, לא נו. שמעתי את המכתב של הרב מפורסם בכל רחוב, אתה...
כן, מה שמעת?
המכתב מפורסם בכל רחוב. מה זה?